טוב, אז שלום לכולם. ראינו עד היום שלוש שיטות בהבנת סיקטלי אתונה. ראינו את שיטת רש"י שמדבר בסוגיה על חיוב של הפיכת קשה לרך, וביארנו את שיטת רש"י בהרחבה. ראינו את שיטת הרמב״ם שמדבר על כך שחייבים גם על גוף רך שהופך לקשה וגם על קשה שהופך לרך, ושהדיון בסוגיה הוא על דבר שהוא קשה והוא נהיה עוד יותר קשה ושהם חייב, הוא פתור שזאת הייתה שיטה שנייה. ראינו שיטה שלישית שזה שיטת התוספות והרמב"ן והריטב"א והר"ן, שמבינים שהשאלה בכלל לא הייתה לגבי בישול, לא כמו רש"י ותוספות, השאלה הייתה בדין דבר שאינו מתכוון על שלב הביניים, שהיתד נהיה מקשה לרך, שלב שהאדם לא מתכוון אליו, בדרך כלל על זה חייבים בבישול, והשאלה היא האם לחייב המקרה הזה או לא לחייב, והמסקנה היא שלחייב כי מדובר על פסיק רישה, ולכן הוא חייב, ואז זה בכלל לא בנידי בישול. אז יש לנו שיטה א' וב' בנידי בישול, ויש מחלוקת רש"י ותוספות, מה בדיוק השיח בסוגיה בהקשר הזה. יש לנו שיטה שלישית, שיטת הרמב"ן וסיעתו, שזה בענייני דבר שאינו מתכוון, ויש לנו שיטה רביעית בסוגיה, שזאת שיטת היראים. מה היראים? כן, אבל בדיוק. היראים מבין שהשאלה היא לגבי בישול המים שבתוך שבתוך היתד. זה שיטה רביעית, כי זה לא מדבר על בישול היתד. זה כאילו שיטה אחרת לגמרי, שיטת היראים. שיטה רביעית. לא מדובר על היתד עצמה, אלא על המים הסוגיה דנה בבישול המים שבתוך היתד, וזה לכאורה דבר שיכול להיות מאוד פשוט. בוא נדבר על חידושים כאלה, על יתד, מתרקח, מתקשה, היה אפשר לדבר על המים. למה רש"י והרמב״ם לא פרשו כשיטת היראים? לא פרשו שמדובר על שיטת, על המים. אז לכאורה, יש סברה טובה לחלוק על היראים. למה? לכאורה, האדם לא צריך בכלל את המים. אז הם סבורים שכיוון שהאדם לא צריך את המים, הרי שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה. האדם צריך את היתד, אבל הוא לא צריך את המים. המים זה דבר שולי פה. אז אפשר להגיד שזו מלאכה שלה צריכה לגופה. אז מעניין, מעניין. השיעור יש מקום לחשוב עליו, ולדון בדין חצי שיעור. אני רק אגיד שהדבר הזה הוא טוב לרש"י, אבל הוא קשה לרמב״ם. למה? כי הרמב״ם מחייב על מלאכה שאינה צריכה לגופה, נכון? ראינו את שיטת הרמב״ם, הרמב״ם מחייב על מלאכה שאינה צריכה לגופה, הרמב״ם פסק כדעת רבי יהודה. אז לרמב״ם קשה להסביר בצורה כזאת, ובכל מקרה אנחנו צריכים הסבר אלטרנטיבי לרמב״ם. עכשיו אפשר לדבר אולי על שיעור ועל חצי שיעור, אבל אפשר להסביר בדרך אחרת, שהיא קרובה לזה אבל דומה, שיכול להיות שדבר שאין לו בכלל קיום, ואין לו בכלל משמעות, לא נאסר. כלומר, זה לא רק מלאכה שנייה צריכה לגופה. המים מתבשלים מיד ומתעדים מיד. אתה לא משתמש במים. אין להם קיום, אין להם משמעות, ויכול שדבר כזה לא נאסר, וסברה כזאת נמצאת בשו"ת חתם סופר, יורדיה סימן צדיק ב'. הוא מדבר על אדם שמדליק נר בשבת. כשאדם מדליק נר בשבת, על איזה איסור הוא עובר? הוא עובר על איסור מבעיר, נכון? הוא מדליק נר בשבת. יכול להיות אבל שהוא עובר על עוד איסור. אנחנו נורים עכשיו על נרות, פעם עוד היו נרות מחלב. איזה עוד איסור יכול להיות שהוא עובר? על איסור בישול. הוא מבשל את החלב, כלומר חוץ ממבעיר, אולי הוא יעבור על איסור בישול. החתם סופר אומר, הוא לא עובר על איסור בישול, כי החלב הולך מיד לאיבוד, וזה דבר חסר משמעות. ודבר חסר משמעות לא נאסר. מה זה?
זה כמו
מקלקל? אולי, מקלקל זה כאילו שאתה רואה, זה יותר מדי רבנן, כאן זה כאילו משהו אחר, אבל...
אין אופציה אחרת, אבל...
נכון, אבל... אבל כאן, ביתד, אז כאילו היתד עצמו מתרקח, מתקשה, כאן יש משהו כאילו שנעלם. כאילו שהוא חסר משמעות ואין לו קיום בכלל. זה מה שמבין החתם סופר. כלומר, יכול להיות... טוב, רגע, פשוט חתם סופר. למה? המים נעלמים לגמרי. לא היתד, אבל לגבי המים. לגבי היתד זה לא כך, אבל לגבי המים זה כן. מי שמדליק נר... של חלב חייב רק משום מבעיר ולא משום מבשל, כי אין קיום למים והם מתעדים מיד, לא למים, לחלב. לחלב והוא מתעדה מיד. וכך גם אצלנו אין קיום למים שביתד, והם מתעדים מיד, ולכן פטור עליהם, ולכן הסבירו הרמב״ם והחתם סופר בדרך אחרת. הרמב״ם ועשר, הרמב״ם ורשי בדרך אחרת. עכשיו הדבר הזה יש מקום לדון בו בעוד דברים שלא נדבר עכשיו, אבל אנחנו נתייחס בעתיד למשל לטיפות בכוס מים. אתה הכנת משהו לשתות, הכוס רטובה ואתה רוצה עכשיו להכין תה. האם אתה צריך לנגב את הכוס בגלל הטיפות שיש שם? או אתה אומר, תשמע, אמנם אתה כאילו מבשל אותם, אבל זה דבר חסר משמעות. בוא נאמר ככה, כל בן אדם שלא מכיר את ההלכה הזאת, לא שמע אף פעם על ניגוב הטיפות, בטח בן אדם לא דתי, נגיד ככה, ירים גבה כשתגיד לו שאתה ממשל את הטיפות. אתם מסכימים? כאילו, מה בדיוק אתה עושה? אז אולי זה גם דומה, ונתתחס זה בעתיד, ולכן לא מרחיב את זה עכשיו. אני רק רוצה להגיד שיש השלכה מעניינת ליראים הזה, להלכה. המורדכי בסימן ת' ל' כותב שאסור לשים בגדים לחים ליד האש בשבת. דברים רטובים, בגלל איסור בישול. וכך נפסק להלכה שאסור לשים בגדים רטובים ליד האש, ושולחן ערוך בסימן שין א' בסעיף מ"ו. למה באמת אסור? אז רבי עקיבא איגר מסביר שזה בגלל בישול המים, וזה בדיוק כשיטת היראים. אז שיטת המורדכי, מה? לחצתי על משהו לא נכון? על מה אני לוחץ? מההתחלה לחצתי. לחצתי לזה, בסדר. מורדכי, והשולחן ערוך, כמו שאמרנו. יא, מטובים. יד האש. והסבר, א', רבי עקיבא איגר, משום בישול המים. דומה לדברי העיריים על בישול המים שביתד. אם אנחנו לוקחים את ההסבר של רבי עקיבא איגר, יוצא שפסקנו להלכה גם כהסבר העיריים. גם כהסבר, הם לא רק, ההסברים הולכים גם מופיעים, אבל גם כהסבר העיריים. אגרה לא מסכים עם הכיוון הזה, ואגרה מסביר שחייב מדין חיזוק הבגד. חייב מדין חיזוק הבגד, כמו חיזוק היתד בסיקתא לאתונה. אז אנחנו פוסקים להלכה את הדין הזה, אבל לא ברור למה. באמת אנחנו פוסקים כמו היראים, זה לפי רבי עקיבא איגר, או נגיד לא, לא, מה פתאום היראים? איך אפשר לפסוק כמו היראים? זה בכלל לא מתחייבים על המים האלה, זה מים זמניים וכולי, כלומר, נכתוב ככה, ייתכן לחלוק מהסברות שכתבנו קודם. מלאכה שלה צריכה לגופה, דבר בעל חשיבות זמנית שמתעדה, הסברות שראינו קודם, אז אפשר לחלוק עליהן גם בהקשר שלנו. אנחנו גמרנו בזה את הסוגיה לפי הדברים האלה, ואני רוצה לעבור לדבר הבא, ולדבר על אופי החיוב של מלאכת מבשל. לכאורה יש לתמוע למה בכלל חייבים על מלאכת מבשל. הרי אדם עושה את המלאכה בגרמה. אדם שם סיר על האש, הוא לא מתבשל מיד, הוא מתבשל רק לאחר זמן. והשאלה היא למה בכלל חייבים על מבשל ולמה אין כאן פטור של גרמה. אז אתה אומר, זאת הצורה של המלאכה. זאת הצורה של המלאכה. אז יש לנו שני הסברים אפשריים. הסבר אחד, שאולי, אם אנחנו יודעים שמתחייבים על זה, כמו שרובן אומר, אנחנו יודעים שחייבים על בישול, כאילו זה לא, זה ברור, התורה מחייבת על בישול, זה אחד מלמדת מלאכות. תראות אחת להגיד, שיש כאן חידוש שעל גרמה כזאת התורה מחייבת. אז זאת אפשרות אחת. מדוע חייבים על בישול, הרי זה גרמה. אז אפשרות אחת, להבין, חייבים, כיוון שהתורה מחייבת על בישול, כנראה שעל גרמה הזו חייבים. אז זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה להבין, אולי זה מה שאתה התכוונת, שכיוון שזאת הדרך שבה מבשלים, נכון? זה התכוונת? מה האפשרות אחרת שאתה רוצה להגיד?
כמה זה כך? יש משהו שאת חייבים, ואז אתה עושה אותו בגרמה. כאילו, אני לא יודע מה, אני מקפיץ את הציר לתנור, כן? אלא...
כיוון שזו הדרך לבשל, כך מבשלים, זו צורת בישול, אז ממילא זה לא גרמה בכלל, אלא מעשר הידיים. הדרך הראשונה כותב בנתיב חיים, רובה ואיג ליטל. הדרך השנייה כתובה גם באיג ליטל. כך עולה גם דברי הגרשה זו הרווח, שזאת הדרך לבשל. ונפקמין האפשרית, מה קורה למשל? מה זה? אז זאת שאלה מעניינת, זאת שאלה מעניינת. אני אנסה עוד מעט להתייחס אולי בנפקמינות ולחדד יותר. תכף אנחנו ננסה לחדד יותר את הדברים, ואז ננסה להתייחס גם לנקודה הזאת. מה קורה עם אדם בישל בגרמה? לפי בית, ברור שהוא פטור כדין כל מלאכות שבת, כלומר אין כאן הבדל בין בישול לכל מלאכות שבת. לפי א', היה מקום לדון, אולי יש איזה חידוש מיוחד, שפטור על גרמה, ובישול אולי פטור גם במקרה הזה, למרות שזה לא מחייב, כי יכול להיות שגם לדעה הזאת פטור רק על גרמה נורמלי בתהליך הבישול, ולא אם הוא עושה גרמה במיוחד. אז זה לא מחייב. אבל יש שאלה מאוד מעניינת. הייתי אומר, זה דבר בסיסי שכל בחור ישיבה אמור להכיר. היו לנו כמה דברים כאלה? תגידו, אולי תוציאו ספר בסוף? דברים שכל בחור ישיבה אמור להכיר. אני לא יודע אם מישהו זוכר כבר את כל הדברים שאמרנו. מעניין לעשות את זה בסוף. סוף השנה לראות אם כולם יזכרו את כל הדברים שכל בחור ישיבה אמור להכיר. בשתיים בלילה, נכון. אז תראו, זה... אין דבר כזה בחור ישיבה. שאתה תאיר אותו באמצע הלילה, ותגיד לו, מחלוקת הרשש והמנחת חינוך, ובישול ושבת, והוא לא יוכל להגיד את זה, זה כאילו, זה קלאסי. אתם תבדקו את זה, גם תעשו את הטסטים האלה. מה קורה עם אדם אם שם משהו לבשל לפני סוף השבת, וזה נגמר במוצאי שבת? שמת על האש בשבת, אבל זה נכנס והמשיך להתבשל במוצאי שבת, נגמר באמת, הבישול נהיה במוצאי שבת. הרשש חושב שגם במקרה כזה יהיה חייב. כי ברגע שהוא שם את התבשיל על האש, נגמרה מלאכתו. כך אומר הרשש, והוא אומר זה דומה לזורע. גם ב... זורע, אתה שם זרע באדמה בשבת, אבל הוא לא נקלט בשבת. יש מחלוקת בגמרא וראש השנה דף י, האם זמן קליטה הוא 30 יום, 14 יום, 3 ימים, אבל זה בטח לא בשבת, אנחנו עוסקים שזה 14 יום, זה בטח לא מיד. אז הוא אומר, זה אותו דבר גם פה, אם שם על האש בשבת, אבל שם על האש, נגיד, לקראת סוף השבת, והתבשל במוצאי שבת. זה הנושא שלנו, והרשש אומר... לא, אם זה לפני, אז זה כבר הספיק להתבשל בשבת, כלומר צריך שזה לא יספיק להתבשל בשבת. אתה צריך בסוף, שהבישול יהיה מוצאי שבת ולא בשבת עצמה. אז הוא אומר, הוא חייב כמו אדם שזרה, בשבת, שחייב למרות שהקליטה תהיה רק להמשך השבוע. זאת דעת הרשש. אבל במנחת חינוך, הוא נוסח השבת וזורע עוד ב' אומר שפטור במקרה הזה. זאת גם דעת האיג ליטל. מנחת חינוך, איג ליטל, פטור. אני יש להם עוד מחלוקת לעניין זורע שאני לא נכנס עכשיו, אני נדבר רק לגבי בישול. כשאני אנסה לברר מה נקודת המחלוקת ביניהם, מסתבר שהם נחלקו. האם המחייב הבישול זה תוצאת הבישול או מעשה הבישול? לפי המנחת חינוך, מה מחייב? התוצאה. לפי המנחת חינוך, המחייב זה תוצאת הבישול. כיוון שהמחייב זה תוצאת הבישול, אם זה היה במוצאי שבת, יהיה פטור, כי זה לא היה בשבת. לעומת זאת, לפי הרשש, המחייב זה מעשה הבישול. מעשה הבישול היה בשבת, אתה שמת בשבת את הסיר על האש, לכן אתה חייב. עכשיו אני רוצה לחדד קצת יותר. הגמרא בשבת דף ג' מדברת על אדם ששם בצק בתנור לפני שבת, בשבת, סליחה. שם בצק בתנור בשבת, במזיד. התירו לו להוציא את הבצק, התירו לו לרדות ולהוציא את הבצק, למה? כדי שלא יבוא לידי חיוב סקילה. והגמרא הזאת ברור שאם עשית מעשה של בישול שאין לו תוצאה, אתה פטור. אז למה הרשש מחייב?
צריך שיקרה המגרש, למה אתה
יש לך חיוב? בדיוק. ברור שגם לפי הרשש צריך שתהיה תוצאת בישול, כן?
גם לתת חיוב שלך בלי שבת.
נכון. חייב שתהיה תוצאת בישול. זה ברור. כן. רדיעת הפת, זה הדוגמה שאמרנו עכשיו. כלומר, ברור שתהיה, חייב שתהיה תוצאת בישול, אלא שהוא אומר, התוצאה יכולה להיות מוצאי שבת. אם אין תוצאת בישול בכלל, מתברר למפרע שלא הייתה כאן, שלא היה כאן מעשה של בישול. כלומר, ברור שצריך שתהיה תוצאת בישול, זה ברור. טוב, ככה, ברור שצריך גם תוצאה של בישול, אבל היא יכולה להתרחש במוצש. ברור שתהיה תוצאה של בישול, בסוגריים אני כותב עוד סוגריים, כי אחרת מתברר למפרע שאין כאן מעשה בישול. אם אין בכלל תוצאה, זה גם לא היה מעשה. אז ברור שזה צריך להיות תוצאה, אבל זה יכול להיות מוצאי שבת. ואני רוצה עכשיו את הסברות האלה לחדד קצת יותר. ומסתבר שה... כן. שאלה מצוינת, והשאלה הזאת כל כך טובה, שיהיה לנו על זה שיעור נפרד. אמנם אתם תצטרכו לזכור, כי זה יהיה עוד הרבה זמן, אבל למעשה, אם אדם סוגר את המכסה, אנחנו, לפחות לפי פסיקת שולחן ערוך, סוברים שאם הדברים לא מבושלים בפנים, זה נחשב כבישול. ואז השאלה היא, אם סגרת מה זה שבת, היה מוצאי שבת, עוד פעם מחלוקת הזאת, אבל זה נחשב כבישול, לפחות מזה היה בשבת עצמה. ובואו ננסה להסביר קצת יותר. כנראה שהסברה הזאת, כל המחלוקת תלויה בסברה העקרונית שניסו להסביר קודם. אם אנחנו מבינים שהתורה חייבה על גרמה, לפי ההסבר הראשון שראינו, אם התורה חייבה על גרמה, מסתבר שהמחייב זה תוצאת הבישול. אלא שהתורה חידשה שלמרות שזה נעשה בגרמה, אתה חייב על זה. ולפי הדבר הזה, אם התוצאה נעשתה במוצאי שבת, אתה תהיה פטור. כלומר, אם אני לוקח את הסברה של המנחת חינוך והעגלי טל, מסתבר שהחיוב בבישול הוא חיוב בגרמה. מתחייב על תוצאת הבישול. אדם מתחייב על תוצאת הבישול, למרות שהיא נעשתה בגרמה. אבל אם היא נעשתה במוצאי שבת, יהיה פטור. זה, אם אני מבין שמחייב, הוא בגרמה. לעומת זאת, לפי ההסבר של הרשש, אם אנחנו נבין שהתורה חייבה על עצם, על נתינת התבשיל, כי זה דרך בישול, זה מעשה בישול, ככה מבשלים, אז החיוב הוא על עצם המעשה. ולכן אם הוא יניח בשבת, הוא יהיה חייב גם אם התוצאה יראה מוצאי שבת. אם לא תהיה תוצאה בכלל מוצאי שבת, אמרנו, הוא יהיה פטור, כי אין כאן בכלל מעשה. אבל הוא מתחייב על המעשה. כלומר, לפי ההסבר הראשון, זה טיפה. לפי ההסבר הראשון, המחייב הוא מעשה הבישול, ומסתבר שחידוש התורה בבישול, שחייבים, שאין לו, שאין זו גרמה, כי זוהי הדרך לבשל, דרך בישול. ולכן חייב על עצם ההנחה. סוגריים, אם תהיה לה תוצאה אפילו במוצש. כלומר, המחלוקת שלהם היא למעשה המחלוקת האם החיוב הוא על עצם ההנחה, זה נקרא דרך בישול, ואז אני מתחייב גם אם התוצאה הראה במוצאי שבת, או שהחיוב הוא על התוצאה בסוף, זה החיוב. יש חידוש כאן שלמרות שזה בגרמה, אנחנו חייבים על התוצאה, אבל אם התוצאה תהיה מוצאי שבת, אנחנו נהיה פטורים, כי החיוב הוא על התוצאה ולא על המעשה. החקירה הזאת שקצת יותר התחדדה עכשיו, תלווה אותנו גם בשיעור הבא בבישול של פירות חיים. אנחנו נצטרך לראות את הדברים גם שם. מה שאנחנו הולכים לעשות זה כך, כיוון שיש לנו עוד שבוע בערך, שבוע וקצת, ועכשיו הכל משתנה עם הזום, אז אנחנו בשבוע הבא נראה את בישול בפירות חיים. אתם תתחילו כבר לעשות לעצמכם חזרה, על כל מה שלמדנו, על מלאכה שנצחה לגופה, בפסיקרי של הדבר שהוא מתכוון, לסכן לכם את הכל, זה מה שתעשו עד סוף הזמן. מה שאני אעשה, בשיעור הבא אני מדבר על בישול פירות חיים וכולי, ובשבוע שאחר כך אני אעשה שיעור אחד על גרמה, שלא תצטרכו להכין אותו, ושיעור אחד שאני אסכם בעצמי את מלאכת מחשבת, באיזה סיכום קצר. בסדר? אז זה מה שאנחנו נעשה, ואתם תסכמו לכם, ואת הדף שנתתי לכם כבר על כלי ראשון, תשמרו אותו בעזרת השם להמשך. אז אנחנו נעצור כאן מחר, אנחנו נעצור כאן מחר, יש שיעור כללי על שמיטה,